דף י"ז עמוד א', ארבע שורות מהרחבות למטה, מרגלה בפומה דרבי מאיר. יותר למעלה? בסדר. ארבע שורות מהרחבות התחתונות. כן. מרגלה בפומה דרבי מאיר. אומרת הגמרא, מרגלה בפומה דרבי מאיר, מרגלה בפומה הכוונה היא היה רגיל לומר. אז רב מאיר היה חוזר תמיד ואומר, גמור בכל לבבך ובכל נפשך, מה? לדעת את דרכי, דהיינו תלמד בכל לבבך ובכל נפשך להשיג את דרכי השם ולשקוד להתמיד על דלתות תורתי, נצור שמור תורתי בלבך ונגד עיניך תהיה יראתי, שמור פיך מכל חטא, תימנע מדיבורים רעים, תימנע ממאכלות אסורות, מכל, שמור פיך מכל חטא ותהר וקדש עצמך מכל אשמה ואבון, ואם אתה עושה כן, מובטח לך, ואני אהיה עמך בכל מקום. אז ברור עולם מבטיח שהוא יהיה איתך בכל מקום. מרגלה בפומה דרבנן דיווה. היה רגילות אצל חכמי יבנה לומר כך. אני בריאה וחברי בריאה. זאת אומרת, אני הלומד תורה, ואני עם הארץ, כמו שתוספות מביא. כלומר, יש לו לב כמוני להבחין בין טוב לרע. אני מלאכתי בהיר והוא מלאכתו בשדה. אני מגיע, מלאכתי, הכוונה היא פה תורתי, בהיר. הוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו. זה מה שאנחנו אומרים בהיר רצון אחרי הלימוד. שהם עמלים ואנו עמלים. הם רצים ואנו רצים. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, הוא לא מעוניין. הוא המארץ, הוא לא יודע שום דבר בתורה, הוא לא יודע ממלאכתי מאומה. כך אני איני מתגדר במלאכתו, אני גם לא מחפש לקחת לו מהמלאכה שלו. ושמה תאמר אני מרבה והוא ממית. רגע, יש לו טענה טובה. בא אותו עם הארץ ואומר, תשמע, נקודת הפתיחה לא זהה. אתה כבר למדת, אתה בעניינים יותר, קל לך יותר, יש לך פחות תרדות, אני יש לי יותר תרדות, יותר קשה לי, אני לא מתחיל עם זה בכלל. שנינו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיחבל ליבו לשמיים. למדנו כבר לגבי הקורבנות. אדם עשיר מופלג מביא בהמה גדולה, מביא שור לעולה. אדם עני מביא עשירית היפה, קמצוץ שנמכר בפרוטות. בשניהם התורה אומרת את אותו לשון, אישה ריח ניחוח להשם. יכול להיות, כותבים הבעלי מוסר, יכול להיות אדם לומד 10 שעות ביום והוא בטלן. יכול להיות אדם לומד שעה ויש לו 24 שעות. הכל לפי מה שיש לו. מה שיש לך, תעשה את ההשתדלות. בתוך שלך, שקוד על שלי. מרגלה בפומה דאביי. לעולם יהיה אדם ערום ביראה. ערום מלשון ערמומי. כשזה נוגע ליראת השם, תמצא את העצות נגד היצר הרע. תהיה ערום, תבוא אליו בהפוכה, נגד מה שהוא עושה. מענה רך, משיב חמה. לפעמים בא אדם, מתנפל עליך, צועק, תענה לו ברוח. אתה עונה ברכות, משיב חמה. גם אדם שכועס, נרגע. הוא מרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם. תמיד תקדים שלום, ואפילו עם נוכרי בשוק. למה? כדי שיהיה אהוב למעלה ונחמד למטה ויהיה מקובל על הבריות. יש פה הרבה עומק במשפט הזה. אומרים את זה כל יום בברכת המזון. ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. מה פרוש? מי שמוצא חן בעיני אלוקים, יש לך ספק אם הוא מוצא חן בעיני אדם? אלוקים אוהב אותו. כן. יש בעיני אלוקים. אחרי זה, אבל אל תשכח, תישאר בן אדם. כתוב את זה אצל משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צרור את המדיינים. אבל יש לו הכרת הטוב. אל תאבד את האדם שלך, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. זה כתוב פה. שיהיה אהוב למעלה, אבל מי שאהוב למעלה, הוא עדיין לא אהוב למטה. שיהיה אהוב למעלה. ונחמד למטה, ויהיה מקובל על הבריות. תקדים שלום. אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי, שלא יקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נחוי בשוק. יקדים לכולם, רבי יוחנן בן זכאי, מר הדאתרא דישראל, יקדים שלום לכל אדם, אפילו נוכרי בשוק. מרגלה בפומה דרבה, רבה היה רגיל לומר, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, דיינו. עיקר של החוכמה זה שאדם ישיג על ידי החוכמה, יכיר בגדלות הבורא, וממנו ישוב בתשובה על מעשיו, התוצאה הוא ירבה במעשים טובים. שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו ורבו ובמישהו גדול ממנו בחוכמה ובמניין. מה הפירוש? יש אדם כזה שלומד והלימוד שלו הביא אותו לכאלת התנהגויות שכשפוגשים את האבא אומרים, נו, זה התורה שלימדת את הבן שלך? באים לרב אומרים, ככה נראה התורה שלימדת את התלמיד שלך? אז הוא בועט באביו, הוא יודע הרבה תורה אבל הוא בועט. שנאמר, ראשית חוכמה, יראת השם. שכל טוב לכל עושיהם. לא עושים, לא נאמר, אלא לעושיהם. לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. משפט מאוד קשה בגמרא. או, שואל את זה רשי, שואל את זה תוספות. הרי הגמרא אומרת, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה בא לשמה. פה כתוב שאם הוא לא עושה שלא לשמה אז עדיף שלא נברא. התשובה היא פשוטה, אומר רש"י ותוספות, יש אחד שלומד בשביל כבוד, כן, אני רוצה שיקראו לי רב, אני רוצה שכולם ידעו שאני ידען, מתוך שלא לשמה סופו יבוא לשמה. יש אחד שלומד כדי לקנטר, עכשיו שאני יודע אני אוכל לבוא ולנגח עם הידיעות שלי, זה טוב היה שלא נברא. אבל בשביל כבוד, זה מותר לו לאדם ללמוד, כי מתוך שלא לשמה. אגב, הרי זה דבר מאוד קשה. מה זה שלא לשמה? בוא נתחיל, מה זה לשמה? סיפור על גדולי ישראל שלמדו תורה לשמה, רק לשם בורא עולם. כמה בני אדם יכולים להצביע על עצמם, לומר, אני לומד רק לשם הבורא. לא להתגדל, לא להכיר את החוכמה, לא להיות ידען, רק ל... אז הנפש החי מתרץ את זה. הנפש, הרב חיים ולוז'ינר אומר, מה זה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה? לשמה זה לא אומר שכל הזמן הוא לומד לשם שמיים. אבל מתוך שלא לשמה, אדם לומד הרבה שלא לשמה, תמיד יש איזה וורט שמאוד תופס אותו. יש משהו שהוא כל כך נהנה, שהוא אומר, אתה יודע מה, היה שווה. לא, בשביל זה, שווה לשמוע את זה. זה נקרא לשמה. מתוך שלא לשמה, יהיה לך גם דברים כאלה שהם לשמה. והיה זה שכרך. אומרת הגמרא, מרגלה בפומה דרב, לא כעולם הזה העולם הבא. רב היה רגיל לומר, ורב מביאים אותו אחרון, סוגר את הרשימה, תזכור דבר אחד, העולם הזה זה לא העולם הבא. הרי אחרי הכל העולם הזה זה רק פרוזדור בפני הטרקלין. העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פריאה ורבייה ולא מסע ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שנאמר, ויחזו את האלוקים ויחלו וישתו. ממה הם אכלו ושתו? מויחזו את האלוקים. הכוח של השכינה, נהנים מזיו השכינה, זה כל מה שממלא את התוכן של העולם הבא. אז מה שתפסת, הרווחת. אומרת המשנה, גדולה, אומרת הגמרא, סליחה, גדולה הבטחה שיבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים. לאישה יש פה כמה ביורים, אבל פשטות, לאישה יותר קל להשיג מלזכר. למה? הגבר יש לו הרבה יותר מצוות מהאישה, הוא גם חייב בכל מצוות לא תעשה, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, אישה פטורה מהם, ושניהם מגיעים לאותו עולם הבא. אז גדול והראיה הפסוק שנאמר, נשים שעננות, שלבות ובטוחות, קומנה שימנה קולי, בנות בוטחות, האזינה אמרתי. אומרת הגמרא, אמר לרב לרב חייא, נשים במאי זכיין? במה הן זוכות לחיי העולם הבא? זה פשטות השאלה. התשובה, באקראי ובנאי ולבי כנישתא, שהם שולחים את הילדים לבית הכנסת, ובאתנאי וגברי ובי רבנן, ושהם נותנים לבעל ביום שישי לעזוב וללכת ללמוד שיעור, ונטרין לגבריו עדאתו מבי רבנן, והן ממתינות לבעליהם עד שהם חוזרים מבית המדרש. האמת היא שהגמרא הזאת היא לא ברורה. הגמרא מתחילה ולומרת שלאנשים יותר קל. למה? פשוט יש להם פחות חובות ומגיעים לאותו עולם הבא. שואלת הגמרא, ובמהם זוכות? מה זה במהם זוכות? יש להם את כל המצוות לא תעשה כמו לזכר. יש להם מצוות עשה שלא הזמן גרמה. מה? הם זוכות במצוות שהם עושות. אומר הגאון מבילנה, מצוות, מעשים טובים, הכל טוב. אבל הכל זה הדרך ל... צריך את המפתח. להגיע לחיי נצח חייבים תורה. בלי תורה, אם הבסיס הוא לא תורה, אז עם חסד אפשר להגיע, לא יודע, וכולי. זאת אומרת, המפתח זה תורה. אומר הגאון, אם ככה, שואל רב, אבל במה הם זוכות? יש להם מצוות, אבל מה המפתח שלהם? התשובה, שולחים את הילדים ללמוד, שולחים את הבא ללמוד, אז יש להם חלק בלימוד התורה. לא שיש להם חלק. פעם שמעתי על אחד מגדולי ישראל, שביקש מאשתו שבעולם הבא תבקש שהוא יהיה לידה. מה לא? אני צריך לבקש שאתה תבקש שאני יהיה לידך, לא אתה לידי. אמר לה, לא, תראי, אני הולך ללמוד, אבל אנחנו לומדים, זה ברוטו, זה לא נטו. פה יש דיבורים, פה נכנס משהו, פה עובר, פה מסדרים. את שלחת אותי ללמוד, בשבילך זה שעה נטו, אז לך יש ודאי שעה, לי מי יודע כמה יש מתוך השעה, אז תעשי טובה, תבקשי שאני אהיה לידך, לך יש ודאי. זה נשי במייקה זכיין, אולי בגלל זה גם יותר קל להם. אומרת הגמרא, הנוהג היה שכשהיו הולכים לבית המדרש, הגמרא בתענית אומרת, היו הולכים שבוע, חודש, שנה, פעמים 12 שנה, הגמרא מספרת שמה על כמה, רבי עקיבא 24 שנה, זה גם הרי הפלא גדול. מה רבי עקיבא טען? זה וורט עצום. רבי עקיבא הולך ללמוד תורה, עובר 12 שנה, מגיע הביתה, רגע לפני שהוא פותח את הדלת הוא שומע שמה את השכן, נו, איזה, אלמנה חיה וכולי. אז היא אומרת, נו, הלוואי שהיה שומע והיה הולך ללמוד עוד 12 שנה. נו, מה היה צריך לעשות רבי עקיבא? מה היינו מצפים? בן אדם, פוק בדלת, תגיד שלום, כל הכבוד לך, מה שלום הילדים? את מסתדרת? את חיה? יש פרנסה? יאללה, ותחזור. אבל אתה כבר נמצא פה. מה רבי עקיבא עושה? מסתובב והולך. אומר רב חיים שמולביץ, אתה יודע למה? 12 ועוד 12 זה לא 24. אם הוא היה נכנס הביתה, דופק בדלת, מה נשמע? ברוך השם, טוב, בוא נראה כבר את הילדים. הילדים, כבר נשכיב אותם לישון. נשכיב אותם לישון, אחר ניקח אותם לחדר, שנכיר את הרבה שלו. טוב, יש גם חתונה השבוע, נשאר כבר לחתונה. אתה יודע מה? זה כבר ערב שבת. תשאר רק לשבת. כבר לא היה חוזר. 12 ועוד 12 זה לא 24. זה הפשט. היו יוצאים להרבה זמן. כשהיו עוזבים את הרב, היו מבקשים רשות. אומרת הגמרא, מה הם היו אומרים? אז כתוב פה ככה, כי הווה מפתי רבנן, כשרבנן היו עוזבים מבי רב עמי, ואמרי לה מבי רב חנינה את הבית מדרש שלהם, אמרי לאחי, היו אומרים לרב, פרדה, אמרו לו כך, עולמך תראה בחייך, שתמצא כל צורכך, ואחריתך לחיי העולם הבא, ותקוותך תזכה לדור דורים, שני עולמות, גם לחיי הימות המשיח ולחיי העולם הבא. ליבך יהגה תבונה, פיך ידבר חוכמות, ולשונך ירחיש רננות, אף אפיך יישרו נגדך, עיניך יאירו במאור תורה, ופניך יזירו כזוהר הרקיע, שפתותיך יביעו דעת, וכליותיך תעלוזנה מישרים, ועמך, רגליים שלך, ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין. מי זה עתיק יומין? הקדוש ברוך הוא. הוא הכי עתיק שנמצא בבחינה שלנו, בתודעה שלנו, בעולם. כי אבי מפטרי, כשהיו עוזבים רבנן מבי רב חיסדה, את בית המדרש של רב חיסדה, ואמרי לה, מבי רב שמואל בר נחמני, אמרו לי אחי, אלופינו מסובלים, זה פסוק בתהילים, הגמרא תביא בהמשך את כל הפסוק, אלופינו מסובלים, מה הפשט? מחלוקת רב ושמואל, ואמרי לה, רב יוחנן ורבי לזר, לא ידעו מי מהזוגות נחלק בזה. אחד אמר אלופינו בתורה, אלופינו זה מנהיגינו, מנהיגינו בתורה ומסובלים במצוות, מוקפים מלשון עמוסים במצוות, ואחד אמר אלופים בתורה ובמצוות, ומסובלים באיסורים. כן, גדולי ישראל תמיד היו עמוסים באיסורים. איסורים זה לא סיבה לרע, איסורים זה הרבה פעמים סיבה לאהבת הבורא. אומר הפסוק, אין פרץ. מה זה אין פרץ? שלא תהיה סייתנו, החבורה שלנו, כסייתו של דוד שיצא ממנו אחיתופל. אחיתופל היה גדול הדור, היה רבי של דוד. לא היה דבר הלכה שדוד לא התייעץ עם אחיתופל. אבל אחיתופל זכור לרע. עצת אחיתופל. אחיתופל פרץ פרצה בבית דוד. ועל זה הוא נפלט מן החבורה. אז שלא יהיה בנו כזה דבר, שאדם כל כך גדול מהחבורה שלנו ייפלט החוצה. ואין יוצאת, אומר הפסוק, שלא תהיה סייתנו כסייתו של שאול, שיצא ממנו דואג האדומי. דואג האדומי גם היה גדול הדור בזמן שאול. דואג האדומי הוא זה שהרג את נוביר הכהנים. דואג האדומי הוא זה שבא לבית המדרש ופקפק בייחוס של דוד. ואמר מה שנאמר, עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם, זה גם עמונית ומואביה. וממילא דוד בכלל לא מזרע עם ישראל, צריך להוציא אותו מחוץ לקהל. הוא היה גדול הדור, אבל הוא יצא מתוך המחנה. ואין צווחה, אומר הפסוק, שלא תהיה סייתנו כסייתו של אלישע. אלישע הנביא, שיצא ממנו גיחזי, שאותו גיחזי נצטרע, אומר תוסות, וזה נקרא מלשון צווחה. הוא היה צועק, תמי תמי יקרא, שיררו עליו רחמים. ברחובותינו, שלא יהיה לנו בן או תלמיד שמקדיח תפשילו ברבים, וכאן הצנזורה אומר, מחקה, היה כתוב כגון ישו הנוצרי. ואת זה מחקו. שימו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה. אגב, הגמרא מביאה עוד פסוק שפרשו בו רב ושמואל. ואמרי לה רבי יוחנן ורבי אלעזר. חד אמר, כל העולם כולו ניזונים בצדקה, והם ניזונים בזרוע. אבירי לב, לפי ההבנה הזאת, זה צדיקים. כל העולם מקבלים את המזון בחן, בחסד, אומות העולם, אין להם זכויות. אבל הצדיקים ניזונים בזכות מעשיהם. וחד אמר, כל העולם כולו ניזון בזכותם. מי? בזכות הצדיקים. והם, אפילו בזכות עצמם, אין ניזונים. כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, בכל יום ויום בת יוצאת, בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, כל העולם כולו ניזונים בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. כל העולם בזכותו. ידוע פה הבעל שם טוב אומר, הצדיק הוא צינור, הוא משפיע. אז הצינור, הוא לעצמו לא, הוא לא צריך, אין לו. אבל הוא מוריד את השפע לעולם. ופליגה בביור הפסוק אבירי לב, חולקים פה דרב יהודה. דאמר רב יהודה, מן אבירי לב, מי זה שמכונים אבירי לב? לא צדיקים אלא הפוך, הרשעים. גובאי טיפשאי. אומר רש"י, גובאי זה היו איזה ממלכה בתוך בבל, שהם למעשה היו מהנתינים, היו מהגבעונים. למה הם נקראים טיפשים? אמר רב יוסף, תידא דלא יגייר גיור אמיניו. אין אחד שבא להתגייר. אף אחד מהם לא הבין את החוכמה של היהודים. יש שיגידו שהם היו חכמים. הגמרא קורא להם טיפשים. אמר רב אשי, בני מטה מחסיה, אבירי לב נינו. מה הם אבירי לב? דקחזי יקרא דאורייתא תרי זימני בשטה, ולא כמגייר גיור אמיניו. רב אשי היה פעמיים במטה מחסיה, פעמיים בשנה נותן דרשה. פעם אחת בחודש אדר, 30 יום לפני חג הפסח, 30 יום קודם לרגל, ופעם אחת בחודש אלול, 30 יום לפני סוכות. ותוספות מביא בשם הרב רב יהודה בר ברזילאי, ששמע שכשרב אשי היה אומר את השיעור היה עמוד של אש. החידוש היה שגם הגויים ראו את הקדושה הזאת, ועם כל מה שהם ראו אף אחד מהם לא בא להתגייר, אז הם נקראים טיפשים. אומרת הגמרא, חתן אם רצה לקרוא, כתוב במשנה קורא. רב שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. זה יוהרה, גאווה, להגיד שהוא מסוגל להתרכז. אומרת הגמרא, למימרא דרב שמעון בן גמליאל חי של יוהרה, הוא חושש לגאווה. ורבנן לא חי של יוהרה, הם לא מפחדים מגאווה. ואיפכא שמינן לו, אבל שמענו בדיוק הפוך. דתנן, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב. אומרת המשנה בתענית, יש מקומות שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, יש מקומות שלא נהגו, והכל תלוי במנהג המקום. אז מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, וכל מקום תלמידי חכמים בטלים. למה? כי ראוי לנו לעסוק בענייני החורבן, הרי אחרי הכל זה יום הצער על גלות השכינה, אז יותר ראוי שיהיה עסוק בזה. רב שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה כל אדם את עצמו כתלמיד חכם לעניין תשעה באב. אומרת הגמיים ככה, קשיה דרבננה דרבנן, פעם אחת רבנן אומרים תשעה באב רק תלמיד חכם בטל ממלאכה, לעניין קריאת שמה אומרים שכל אחד הוא תלמיד חכם וכולם רשאים בתור חתן לא לקרוא קריאת שמה. מי ידח וקשיה דרב שמעון בן גמליאל דרב שמעון בן גמליאל, לגבי חתן הוא אומר לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, לגבי תשעה באב תעשה את עצמך תלמיד חכם. אומרת הגמרא תירוץ ראשון, אמר רבי יוחנן מוחלף את השיטה, באמת אתה צודק, אחד מהמשניות החליפו את השמות, לא יודע מי, אבל מי שאומר שזה יוארה, זה יוארה בין בחתן בין בתשעה באב, מי שאומר שזה לא גאווה, זה לא גאווה לא בחתן ולא בתשעה באב. לעומת זה רב שישה ברי דרבידי אמר לעולם לא תחליף, דרבננה דרבנן לא קשיה, קריאת שמה כיוון דקולה אלמה קקרו ואי הוא נמי קרי לא מחזיקי יוארה, כולם קוראים קריאת שמה, אז מה החתן עומד עם כולם ומתפלל עם כולם, לא רואים בזה גאווה. הכה תשעה באב כיוון דקולה אלמה אביתי מלאכה והוא לא כאבית מלאכה מחזיקי יוארה, אבל למה אתה לא עובד? אתה מחזיק את עצמך תלמיד חכם, אתה כזה בלגי, וזה אנחנו לא רוצים. ורב שמעון בן גמליאל רב שמעון בן גמליאל לא קשיה הטעם בכוונת על ימילתא ואנן סעדת לא מצי וחברו לדעתי. אומר רב שמעון גמליאל תשמע, אתה מה אתה הולך לקרוא קריאת שמע? בקריאת שמע צריך לכוון, אם לא כיוון לא יצא, אז מה אתה מספר לי שאתה בא להתפלל? אתה לא יכול לכוון, אני אומר לך שבתרדה שלך אתה לא יכול לכוון, אבל בתשעה באב, אבל אחר הרואה אומר מלאכה הוא דאין לו פוק חזי כמה בטלן נעיקה בשוקה. אומרת הגמרא, מה, אתה רואה אותו שהוא לא עובד? לא אומרים שהוא תלמיד חכם, אומר, אין לו מזל. הוא מחפש עבודה והוא לא מצא עבודה. חסר כאלה שמחפשים ואין להם עבודה? הדרן על החיה קורא. אומרת מיד המשנה, מי שמתו מוטל לפניו, בטור מקריאת שמה ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. כשאנחנו אומרים מי שמתו מוטל לפניו לא עלינו, מדובר על אחד משבעת הקרובים. דהיינו, לא עלינו אדם שמת לו אבא, אמא, אח, אחות, בן או בת, או חס ושלום אישה, אחד מהשבע הקרובים, זה ההגדרה של מי שמתו מוטל לפניו. למה הוא נקרא מתו מוטל לפניו? הוא מחויב לדאוג לקבורה שלו, זה מטלה שלו, זה חובות שלו. הדין שאותו אדם פטור מקריאת שמה אפילו שזה דאורייתא, הוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה. זה כתוב, ומכל מצוות האמורות בתורה. אז אתה אומר, אז למה לפני זה כתוב קריאת שמה? יש תוספות בדף י' עמוד ב', תוספות שואל את השאלה שלך, תוספות דיבור מתחיל ומכל מצוות האמורות בתורה, י' עמוד ב', אומר תוספות, ואם תאמר וכי קריאת שמה לא אוהב בכלל מצוות האמורות בתורה, למטה תוספות אחד לפני האחרון בעמוד, אומר תוספות, ויש לומר שאם לא קיצור, אם לא היית כותב במפורש קריאת שמה, היית אומר, תראה, מצוות כאלה שאפשר לעשות מחר, זה דוחה. אבל מצוות שאתה מפסיד את המצווה, כמו קריאת שמה, יעבור הזמן. אז אולי דבר כזה שעובר הזמן, תפילין, לא תוכל אחרי זה להניח. אז אולי דבר כזה כן דוחה? התשובה היא לא. מי שמתו מוטל לפניו, פטור מקריאת שמה, ומן התפילה, ומן התפילין, דברים כאלה שלא יוכל לחזור עליהם. וכל שכן מכל מצוות האמורות בתורה. אם הם עובדים 24 שעות ללא הפסקה, זאת אומרת, נגיד שיש להם משמרת 12 שעות, מתים ברצף, ודאי שהם לא צריכים, אסור להם לקרוא קריאת שמה. אלא אם כן יש לו את הדקה להגיד שמה ישראל, ותוך כדי הליכה לבוא, או שהוא חופר, הוא יכול גם להגיד את המשך התפילה. אחרת, ודאי שהוא חייב, זה לא חייב לא עלינו במלחמות, בדברים כאלה, צריך לאסוף פצועים. ודאי שאסור לו להתפלל. מה שיש לו, זה לעסוק במצווה שיש לידו. ברגע שהוא לא יעשה את המלאכה שלו, אנחנו כבר נראה, עוסק במצווה פטור, התשובה היא פטור, אבל אסור לו לעזוב את המת, כי עכשיו עליו מוטל, עליו החובה לדאוג למת הזה. מיד נמשיך, אני שומע את משהו, אני עוד מעט יוכיח את זה. נושא המיטה, צריך לזכור שלא היה חברה קדישה שהיה לה אוטו שלוקח את המת. צריך עם הידיים. עכשיו את המת, אפילו ניקח בירושלים, מהעיר העתיקה להביא אותו להר הזיתים. זה חתיכת דרך. או מירושלים דנן להר המלוכות. או מכאן לסגולה, לא משנה. זה מרחק גדול. היה, ראיתי את החבר קדישה ביום כיפור האחרון, אני פוגש אחד, רץ, בראש השנה זה היה, סליחה. כן, נראה אותו פה, אני חוזר מבית כנסת, הוא רץ לשם ללכת להביא מת. אחרי זה היה להם כן מכונית, אבל בהתחלה אמר לי, חשבו שלא היה להם רכב. מלא, אנחנו הולכים להביא משם מיטה, ומשם ללכת לסגולה. זה הרבה דרך. אז צריך ככה נושאי המיטה, ומי שיחליף, וחילופי חילופיהן, כולם צריכים לסחוב. עת שלפני המיטה ועת שלאחר המיטה. את אלה שכבר סחבו, ואלה שעתידים לסחוב. מה זה את אלה שסחבו? אומר רש"י, לפי שהכל חפצים לזכות בו. הרי אלו דברים שאין להם שיעור, אחד מהם זה הלוויית המת. ללוות את המת זה מהמצוות שאין להם שיעור. מי לא רוצה לזכות לסחוב את המת? אז, עת שלפני המיטה ושם, עת שלפני המיטה צורך בהם פטורים, ועת שלאחר המיטה צורך בהם חייבים. רש"י לומד, אלה שעדיין לא סחבו את המת, פטורים מקריאת שמע. תפילה, תפילין, כולי. אלה שנמצאים מאחורי, שכבר סחבו את המת, חייבים. תוספות בא ואומר, אני לא מבין. המשנה אומרת צורך. אז אם אנחנו צריכים אותם למת, אז למה שהוא יהיה חייב? זה משנה אם הוא כבר סחב? אומר תוספות, לא הבנת. אלה של המיטה צורך, לא משנה אם נמצא קדימה אחורה, מי שעוד עתיד לסחוב את המת, והמת זקוק לו, פטור, כי העוסק במצווה פטור מן המצווה. עכשיו יותר מזה, מילא קריאת שמע, הוא יכול לעמד רגע, להגיד פסוק ראשון ולהמשיך איתם. 18 הוא לא יכול לעמוד, לא שייך. ודאי שהוא עוסק במצווה פטור מן המצווה. ככה מביא תלמידי רבינו יונה. אלה שהמיטה כבר לא צריכה אותם, לא משנה לי אם קדימה או אחורה, אלה שהמיטה לא צריכה חייבים בקריאת שמע. וזה ההמשך, אילו ואילו פטורים מן התפילה. אבל מן התפילה, הוא לא יכול באמצע הלוויה להעמד ולחשב לחכות. הלוויה נוסעת. אז קריאת שמע הוא יכול לעצור רגע ולרוץ אחרי זה אחריהם. אבל 18 שלו, אז הוא פטור מן התפילה. רש"י אומר, כי תפילה דרבנן, קריאת שמע דאורייתא. זה מה שאומר, זה אומר עם התלמידי רבינו יונה. רק פסוק ראשון למדנו שהוא צריך לעשות בכוונה. יעמוד פסוק ראשון, 17 שם וברור שם כבוד, וירוץ אחריהם. קברו את המת וחזרו. אם יכולים להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה, אמרה שאפילו פסוק אחד יתחילו, ואם לאו, לא יתחילו. העומדים בשורה הפנימית פטורים והחיצונים חייבים. יש דין שכשמגיעים לחבי שחיים אחרי זה עושים שורה, והאבל עובר באמצע. מי שרואה את האבל, השורה הפנימית, פטורים. החיצונים חייבים, הם יכולים להגיד את השמע, זה לא מפריע לניחום אבלים. יש פה פסקה שלא שייכת למשנה, רק נקרא. נשים ועבדים וקטנים פרוטירים בקריאת שמע ומין התפילין וחייבים בתפילה ומזוזה ברכת המזון. זה נראה בעזרת השם משנה בדף כף. כתוב פה מוטל לפניו אין ושאינו מוטל לפניו לא. משמע במשנה, מי שמתו מוטל לפניו, מה? שהמת יושב לידו, פטור. אבל מי שהוא לא לידו, לא פטור. ורמיני שואל את הגמרא מברייתא, מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר. למה? לועג לרש חרף עושהו. אתה לא נמצא, מה זה חדר? בית אחר זה חדר אחר, לא בפני המת. אם אין לו בית אחר, הכוונה אין לו עוד חדר, אוכל בבית חברו. ואם אין לו בית חברו, עושה מחיצה בינו לבין המת ואוכל. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה, מחזיר פניו ואוכל, מסתובב לצד שני ואוכל. אבל אותו עונן ואינו מסב אוכל, הוא לא אוכל דרך הסבה, ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין, כי זה אכילה חשובה, ואינו מברך, הוא לא צריך לברך המוציא לחם, ואינו מזמן, הוא לא מברך אחרי זה ברכת המזון. המעניין, נתעכב פה ממש שתי דקות, כי צריך עוד להסביק הרבה. רש"י אומר בשני שורות האחרונות, מה זה ואינו מברך? ואינו צריך לברך ברכת המוציא, ואינו צריך לברך ברכת המזון. מה שאומר רש"י? אם הוא רוצה, שיברך. הוא לא חייב. בא תוסות ומביא ירושלמי מפורש, שבירושלמי כתוב, ואגב זה נפסק להלכה, אסור לו לברך. גם אם הוא רוצה, אסור לו לברך. למה? כי הוא עונן. אז מה? שני טעמים מביא הירושלמי. טעם אחד הירושלמי אומר, מפני כבודו של מת. אינה מי? מפני שאין לו מי שיישא מסעו. המשפט הזה של הירושלמי, שני הצדדים האלה, הפכו עולמות. למה? מה יקרה? בן אדם בא, אומר, אדוני, שילמתי $2,000, נתתי לחבר'ה קדישה, אם לאמבולנס הפרטי, אם הכל סדרו, מודעות, רם, הכל מסודר. מה יש לי לעשות? הרי אין לו מי שישא מסעו, יש מי שישא מסעו. בגמרא, במועד קטן, זה מופיע בתור, לא עלינו אדם שמתה אחותו הנשואה. יש לה בעל, יש מי שידאג למת. אני לא צריך לדאוג למת. הוא יכול עכשיו ללכת להתפלל? או שהוא לא יכול. תלוי בטעמים של הירושלמי. אם הטעם זה מפני כבוד המת, מה זה כבוד המת? כבוד המת בא ואומר, תגיד לי, מתו מוטל לפניו, עוד לא קברו אותו. מה אתה הולך להתפלל? אתה מזלזל במת. הזלזול הזה, זה לא משנה אם יש מי שיתעסק במת. יכול להיות שיש הבדל בין באותו עיר שלא באותו עיר, זה רבינו תם דן בזה. ובאמת להלכה נפסק שאדם אסור לו, יותר נכון, אינו ראוי. אסור לו לאדם לבוא ולהתפלל או לברך כשהוא עדיין עונן. כתוב אמנם בשולחן ערוך שאם הוא עושה את זה ויש מי שמטפל במת, אז לא גוערים בו. הדברי חמודות מדבר, יש לזה הרבה השלכות, יש כל מיני סיפורים עם גדולי ישראל בזה, הבסיס מתחיל מפה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו פולמוס, אבל מפה הבסיס של הדברים. לא, לא. טוב, אתה אומר טוב, אומרת הגמרא, ואין מברכים מיד, אנחנו נחפש את זה, ואין מברכים עליו, אותו דבר לא צריך שמישהו יברך המוציא בשבילו, עונן לא מברך, ואין מזמנים עליו, הוא לא מצטרף לזימון, הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. ובשבת, לא עלינו מת לא מת בשבת, מייסב ואוכל בשר ושותה יין, הוא מברך, ומזמן, ומברכים עליו, ומזמנים עליו, וחייב בכל מצוות האמורות בתורה. כתוב אפילו בהלכה, שאם הוא יכול, הוא הולך לבית כנסת ואומר קדיש על המת. בשבת. מתוך עדיין לא קבור. רב שמעון בן גמליאל אומר, מתוך שנתחייב באלו, נתחייב בכולן. מתוך המצוות האלה חייב בכל המצוות. נו, ומה תנקם אמר אותו דבר? ואמר רב יוחנן, מהי ביניו בין תנקם לרב שמעון גמליאל? תשמיש המיטה, איקה ביניו. שפיר רב שמעון גמליאל, אם זה עונתה, חייב הכל. אומרת הגמרא, הקטני מיד, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין מכל מצוות האמורות בתורה. על מי מדובר? על אדם שמת לא מת. מי אמר שהמת בפניו? ואנחנו פתחנו ואמרנו שבמשנה כתוב, מי שמתו מוטל לפניו, משמע רק בפניו. אמר רב פאפה, תרגמה המחזיר פניו ואוכל, כן, מדובר שהוא נמצא איתו ביחד, רק הוא סובב את הפנים, כמו שאמרת עכשיו. אבל אומרת הגמרא, רב אשי אמר, כיוון שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. הוא יכול להיות גם בעיר אחרת. אבל זה העול שלו, הוא אחד משבעת הקרובים. זה נקרא מתו מוטל לפניו. אתה רוצה ראיה? אומרת הגמרא, שנאמר, ויקם אברהם מעל פני מתו. כתוב אצל שרה. ואז הוא הולך לבני חטא לרכוש את הקרקע. ואומר להם, והגברה מיתי מלפני. מה מלפניך? המת לא נמצא פה בכלל. כל זמן שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. אז מה שהמשנה מדברת, כל עונן לו עלינו. כל זמן שמתו לא קבור, פטור מהכל. אלא שיש לחלק בין לילה ראשון לשאר ימים. יום ראשון זה מדאורייתא, לילה זה מחלוקת דאורייתא דרבנן, נזכרנו אתמול. אז זה כמובן יעשה שאלת חכם. אבל עיקרון הדברים שהעונן הזה מותר לו בהכל. מה? כי גם כבוד המת, כולם יודעים שכשאתה צריך להמתין כמה ימים, אז אין מה להתעסק. מה שצריך לעשות עשיתי, עכשיו אני מחכה. מה זה כבוד המת? מה זה נקרא כבוד המת? לא. כבוד המת שיגידו שמזלזלים במת. לא אכפת להם ממנו. אז ברור שזה בתוך היום הזה, זה נקרא זלזול במת. עכשיו אני לא שבוע יישב ויסתכל על עצמי, כי אני צריך לקבוע את המת, רק אני מחכה למישהו שנמצא בחוץ, או לאישורים. בראשונים פה מופיע היה שהשלטון לא נתן לקבור. היה כל מיני דברים שעשו צרות. אז פה לא שייך לבוא ולדון אותו כל הזמן עונן, כי אין פה עניין שגרון. מה שעשינו, עשינו. מכאן ואילך אנחנו צריכים לחכות. בזמן הזה יכול להיות שמותר. אומרת הגמרא, מתואין, משמע בכל מה שדיברנו עד עכשיו, מי שמתו מוטל לפניו פטור מהכל, אבל משמרו לא. בזמן הגמרא היו צריכים לשמור על המת, שאחברים לא יאכלו אותו וכדומה. אז מי ששומר לא פטור, והתניה משמר את המת אף על פי שאינו מתו, הוא לא קרוב. פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. אומרת הגמרא, אתה צודק, משמרו אף על פי שאינו מתו פטור, מתו אף על פי שאינו משמרו גם הוא פטור. אומרת הגמרא, משמע מתו או משמרו פטור, אבל מהלך בבית הקברות לא פטור. והתניה, לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא, ואם עושה כן עובר משום לועג לרש, חרף עושהו. אם הוא עושה ככה, אז הוא עובר משום לועג לרש. למה? אתה יכול להתפלל, אתה יכול ללמוד, אז אתה מזלזל במת שלא יכול. הנה אתה רואה שגם במת אסור, לא רק לא שומר ולא קובר. אומרת הגמרא, אתם תוך 400 הוא דאסור, חוץ ל-400 חייב. דאמר מר מת תופס דלת אמות לקריאת שמה, אך החוץ לדלת אמות נמי פטור. מתרצת הגמרא, זה לא דומה. אדם ששומר על מת, או אדם שיש לו חובה מתו מוטל לפניו, אפילו אם הוא נמצא בעיר אחרת אמרנו, או בשומר מחוץ לדלת אמות, אסור לו לקרוא קריאת שמה, פטור מכל המצוות. אדם שמסתובב בבית החיים, בתוך הדלת אמות של המת אסור לו, חוץ לדלת אמות מותר לו. לכן כשבאים להספיד בבית הקברות, הרבה פעמים בשלושים בשנה המספיד מביאים אותו עד הקבר, הוא לא עומד מרחוק ומדבר, כי הוא צריך להיות בתוך הדלת אמות. זה כבוד המת, מזכיר את זה פה הראש, זה כבוד המת שמספידים אותו בתוך הדלת אמות שלו. אומרת הגמרא, גופה, למדנו עכשיו, המשמר את המת אף על פי שאינו מתו פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין מכל מצוות אמורות בתורה. היו שניים שומרים, זה משמר וזה קורה, ומתחלפים, וזה משמר וזה קורה. בן עזאי אומר, היו באים בספינה, מניחו למת בזווית זו, ומתפללים שניהם בזווית אחרת. מהי בניו? אמר אבינה, חוששים לאחברים, מיקה בניו. האם חוששים לאחברים בספינה? בעיר ודאי שכן. מר סברת נקן החי שינן, אז צריך לעשות משמרות. ומר חיישש, בן עזאי לא חי שינן, אז מלם מניחים ושניהם מתפללים. למה אני צריך שניהם? כנראה כי יש עניין בנץ, אז שניהם ביחד יכולים להתפלל. תלו רבנן, עודים, המוליך עצמות ממקום למקום, אדם צריך לו עלינו להוביל את המת, או היה נוהג של ליקוט עצמות. בזמן הגמרא היו שמים את המת שנה, אחרי זה מוציאים אותו ומביאים לקברי אבות, יום ליקוט עצמות. הרי זה לא יתנם בדיסקיה, לא ישים את זה בסק, ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם, יישב עליהם, מפני שנוהג בהם מנהג ביזיון. ואם היה מתיירא מפני נוחים ומפני ליסטים, בשביל זה הגמרא רוצה להגיע, מותר. אדם יודע שיש פה ליסטים, אם הוא לא ירוץ את הדרך הזאת, אין לו סיכוי להעביר את המת. מה הוא עושה? מתיישב על המת, כי ככה מה הוא יעשה? ישים אותו מאחורה, הוא יעוף לו. אז זה כבוד המת, לשבת על המת זה כבוד המת, ולכן מותר לו. אומרת הגמרא, וכדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בספר תורה. שואלת הגמרא, היי, על מה אמרו בספר תורה כמו באמת? אילי מערי שמה, שלא יישב עליו אלא יזיסים את זה מאחורה, פשיטה, מגרה ספר תורה מעצמות? אלא הסיפה, שאם יש ליסטים מותר לשבת על הספר. כי יש הרבה פעמים, הראש פה מרחיב, הרן, יש מקרים שאנחנו לא נותנים. עדיף שיפול בידי שוואי ולא לזלזל בספר תורה. הוא שיעשה מה שהוא רוצה, זה לא קשור אליי. בעניין הזה מותר לשבת על הגביל כדי להציל. אומרת הגמרא, אמר רחב ואמר רב יהודה, כל הרואה המת ואינו מלווהו, עובר לפניו לוויה, והוא לא עושה דלת אמות לבלוות את המת, עובר משמום לועג לרש חרף עופהו. פשטות, מה זה לועג לרש? תראה, כשבן אדם חי, לחתונה הייתי בה. למה? אני בא אליו, הוא יבוא אליי. אבל הוא מת, ממילא אין לי תועלת. זה לועג לרש. המהרש"א אומר יותר, מי ציווה ללוות את המת? בורא עולם. אז מה אתה אומר? שבורא עולם לא ייתן. לועג לרש, חרף עושהו, אתה צוחק על הקדוש ברוך הוא. אתה לא מאמין שתקבל שכר על זה. והרי הוא לא ייתן לי שום שכר, אז זה עובר על האיסור הגדול של לועג לרש. ואם מלווהו, זאת אומרת, אם הוא כן מלווה, מה שכרו? אמר אבסי עליו הכתוב, אומר, מלווה השם חונן דל, ומכבדו חונן אביון. דל פה זה המת, אין לך יותר דל מן המת. מי שמלווה את המת, מה הוא עושה? רצון השם. כאילו הוא מלווה לקדוש ברוך הוא. וממילא הוא מכבדו חונן אביון. הוא מכבד את בורא עולם. אז השכר שלו כמו אדם שמכבד בורא עולם. רבי חייא ורבי יונתן, אבי שקלי ואזלי בבית הקברות, היו עוברים בבית הקברות. והווה קשידא תחילתא דרבי יונתן. הציצית של רבי יונתן עברה ככה על הקברים. אמר לי רב חייא, דליה, תכניס את זה פנימה, כדי שלא יאמרו למחר באים אצלנו, הרי כל אדם סופו מגיע לבית הקברות. ועכשיו מחרפים אותנו, המתים יגידו, הנה הולך עם הציצית להראות שהוא יכול לקיים מצוות ואנחנו לא. אמר לי, ומי ידיע כולי? וכי המתים יודעים, ציצית, לא ציצית. והכתיב, והמתים אינם יודעים מאומה. אמר לי, אם קרית, לא שנית, כנראה לא חזרת. אם שנית, לא שילשת. אם שילשת, אז בפעם הראשונה לא פירשו לך. אז כנראה שלא, למה? כי הרי כתוב בפסוק, כי החיים יודעים שימותו. מסביר רש"י, מה זה החיים יודעים שימותו? הצדיקים יודעים שאדם לא חי לנצח. ויומו קרב, כל אדם יש לו יום שהוא יצטרך למסור את הנשמה. אומנם מישהו אמר היום שלא צריך למהר, אבל כל אדם בסופו של דבר צריך לדעת את הנשמה, אף אחד לא נשאר. אילו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים. אומרת הגמרא שנאמר, מאיפה אתה יודע שצדיק במותו נקרא חי? כתוב, ובניהו בן יהוידע בן איש חי, רב פעלים מקפצאל, הוא היכה את שיני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, והגמרא תסביר משפט למשפט. ראשית, בניהו בן יהוידע בן איש חי, אתה כולה על מה בני מתנינו? איך יש אנשים בני מתים? כל האנשים נולדו מאדם חי. אומרת הגמרא, אלא בן איש חי, שאפילו במיטתו קרוי חי. בניהו בן יהוידע, שהאביב מכונה חי. רב פעלים מקפצאל שריבה וקיבץ פועלים לתורה. והוא היכה את שני אריאל מואב, אריאל זה תמיד כינוי לבית המקדש, שלא הניח כמותו, לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. לא היה אדם גדול כמו בניהו בן יהוידע, לא בבית ראשון ולא בבית שני. והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. איכא דאמרי, דתברי גיזי, הוא שבר קרח דברדה של ברד, ונחת וטבל. הוא הלך לטבול כדי ללמוד תורה. תוספות אבקי ואיגר כבר עומד על זה. הרי כל התבילה הזאת של תבילה לקרי זה תקנת עזרה. מה זה שייך בזמן בניהו בן יהוידע? איכא דאמרי, דתנא ספרא דבי רב ביום הדסתיו. הלך ללמוד תורה בימות החורף. היה יום שלג והוא הלך ללמוד. והמתים אינם יודעים מאומה, אומר הפסוק. אלו רשעים שבחייהם קרויים מותים. מאיפה אתה יודע? שנאמר, ואתה חלל רשע נשיא ישראל. על מי זה נאמר? צדקיהו. שואלים כבר כל האחרונים, יש גמרא בערכין, הגמרא אומרת בדף תזיין או יוזיין, אומרת הגמרא, שאם צדקיהו היה בדורו, היה ראוי לבוא מלך המשיח. רק מפני הדור לא בא. זאת אומרת, צדקיהו היה במדרגה שהיה ראוי בשבילו להביא את מלך המשיח. וכאן קוראים לו, ואתה חלל רשע. אומר המערשה, כן, על מה הוא נקרא חלל רשע? יש גמרא בסמכי בנדרים, הגמרא אומרת שנבוכדנצר ראה אותו צדקיהו שאוכל ארנבת חיה, וצדקיהו ונבוכדנצר השביע אותו שהוא לא יספר את זה, וצדקיהו סיפר, ואתה חיללת דיבורך, חלל רשע נשיא ישראל. בדבר הזה הרשעת, היה שבועה והפרת את השבועה. יש פה שרוצים לבוא ולומר שבזה שהוא לא הוכיח את הציבור, לכן הוא נקרא רשע. אם אתה נשיא ישראל וככה הציבור במדרגה כזאת של חורבן הבית, אז זה תביעה עליך, איך לא השפעת על הציבור? אומרת הגמרא, מקור נוסף, היא בהתאמה מאיפה שאני יודע שהרשעים נקראים מתים. כתוב, על פי שניים עדים, או על פי שלושה עדים יומת המת, תגידי, הורגים מת או הורגים חי? אומרת הגמרא, חי הוא. מה מדובר? באים להעיד על הבן אדם. התשובה, אלא המת מעיקרה. אם יתברר על פי שני עדים שהוא רצח, אז הוא רשע בחייו. אז על פי שני עדים יומת המת, הוא כבר נקרא מת, כי רשעים בחייהם קרויים מתים.